סיומו של ספר שמות, סיומת מרשימה וחגיגית. המשכן כולו בנוי לתפארתו, והכלים מובאים למשה. הוא מעמיד את המשכן, שם את הכלים במקומם. כל זה מתרחש באלף ניסן, ואחרי שהכל בנוי היטב, ממש בסוף ספר שמות, בפסוקים האחרונים של ספר שמות, אחרי שהכל בנוי, ויחל משה את המלאכה. ואז נאמר בפסוק למדלת בפרק מם, ויחס הענן את האוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. אחרי כל הבניין הגדול, כל המלאכה האדירה, בסופו של דבר, איך אנחנו יודעים שאכן הדברים מתרחשים כמו שצריך? שמשה לא יכול להיכנס. משה לא יכול להיכנס לתוך האוהל, לא יכול לבוא אל האוהל, כי הוא מלא ענן. ויחס הענן, זה נקרא שמלאכתנו הצליחה. הכל מלא עננים, קשה מאוד להיכנס, זה סימן שהכל בסדר גמור. התופעה הזאת חוזרת על עצמה כמעט במדויק בספר מלכים, כאשר שלמה מסיים לבנות את בית המקדש הראשון, בסוף פרק ז', ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה. הוא מזמין את כל עם ישראל לחנוכת המקדש, במרכזה הכנסת הארון אל מקום קודש הקודשים. זה האירוע המרכזי של פרק ח' של בית ראשון. ברגע שמכניסים את הארון למקומו לקודש הקודשים, והנה עכשיו, הנה הכל נמצא במקום, באותו רגע, ויהי בצאת הכהנים מן הקודש והענן מלא את בית השם. פרק ח' פסוק י', ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד השם את בית השם. כמעט תיאור מדויק של מה שמתואר בפרשתנו, כך גם בספר מלכים. זה שלמה בונה את המקדש, הנה מכניסים את הארון, ענן אדיר, ענן מלא את בית השם, והכהנים לא יכולים להיכנס מרוב ענן. אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל. השכינה של הקדוש ברוך הוא מתגלה בערפל. העיקרון הזה חוזר על עצמו גם כמובן במעמד הר סיני, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה במעמד הר סיני אל עמו לתת תורה ומצוות. יש ענן כבד על ההר וערפל גדול, הרבה ענן, הרבה ערפל, דווקא ברגעים, בזמנים, ברגעי השיא, במקום שבו יש הכי הרבה קרבת אלוהים, אם זה מעמד הר סיני, אם זה הנה המשכן מוכן, הנה פה בבית המקדש הראשון, ברגעים הכי עליונים מתגלה ענן כבד, ערפל, סמיך, מאוד קשה לתפקד, בני אדם נעצרים, נבלמים. למה זה כל כך משמעותי? למה בעמוד ענן ידבר עליהם? למה הדיבור האלוקי חייב להיות דרך העננים? אומר רבנו סעדיה הגאון בספרו אמונות ודעות, כל פעם שנביא היה מתנבא, היה עמוד ענן מעליו, איזשהו ערפל. בספר, בפרשת יתרו קראנו, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע העם מדברי עמך. למה הענן הוא כל כך מהותי, כל כך חשוב? אנחנו גם בכניסת שבת, בדרך כלל בקבלת שבת, מתארים את מלכות השם, וגם אז כשמתארים את מלכות השם במובנה הכי אידיאלי, התיאור בתהילים צדיק זין, השם מלך דגל הארץ, ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט מכון כיסו. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה במלכותו, ענן וערפל סביביו. זה מאוד מאוד משמעותי כנראה. זאת אומרת שספר שמות ככה מסיים. ספר שמות מסיים בעננים. זאת הסיומת, זה פסוק החותם את הספר, את הספר כולו. ספר שכולו התגלות אדירה של הקדוש ברוך הוא, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, משכן. הספר הגדול הזה שכולו הערה אדירה ממרומים, מסתיים בעננים. קודם כל הענן ממלא את האוהל, והענן מלווה את המשכן, והסיומת של הפרק של ספר שמות הפסוק החותם את ספר שמות פסוק למדח, כי ענן השם אל המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל ישראל וכל מעשיהם, עננים. בשביל זה יצאנו מצרים, בשביל זה קיבלנו את התורה, בשביל זה עשינו את הכל הכל הכל, בשביל פרוסוף להיפגש עם עננים, עם ערפל. איפה הבהירות? איפה ההבנה? איפה הכל? למה כל כך הרבה ענן? למה כל כך הרבה ערפל? אנחנו ננסה להבין את המשמעות הזאת, את המשמעות של הערפל והענן בכמה רבדים. רובד הראשון, מסביר הרב קוק בספרו מאמרי ראייה בעמוד 170, שכשאנחנו רוצים להתקדם מבחינה רוחנית, רוצים מאוד מאוד להתקרב ולהבין יותר את דרכי השם ולהידבק בו יותר ויותר, דווקא אז אנחנו צריכים עזרה ממרומים, והעזרה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו זה להסתיר. וזה שהוא מסתיר, וזה שהוא פורס עננים כבדים, וזה הוא מאפשר לנו להתקדם. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מסתיר בעננים כבדים, לא היינו מסוגלים לעמוד ולחיות ולעכל את הגודל, את האמת. אם אדם יבוא למישהו ויאמר לו את האמת האדירה שבפנים, הוא לא יכול להכיל את זה, הוא לא מסוגל. זה לא אמת קטנה, זה אמת אדירה ומזעזעת שהייתה גורמת לנו בעיקר לברוח. לברוח מאוד. לברוח כי כשנפגשים עם האמת בכל עוצמתה, אז מי אנחנו מחיינו? אנחנו פשוט לא שווים שום דבר. אין לנו שום ערך, השכל שלנו הוא לא שכל בכלל, הרגשות שלנו לא רגשות, הרצון שלנו לא רצונות, אנחנו שום דבר, אנחנו כלום, בטלים ובוטלים, מול האור האלוקי, מול האמת האלוקית, שהוא ואין בלתו ומלכותו בכל משלה, ואין עוד, אין עוד, השם אלוקים בשמיים מעל הארץ מתחת, אין עוד, ורק המחשבות שלו הן מחשבות, המחשבות שלנו בכלל לא ראויות לתואר מחשבה, והרצונות שלנו אין שום משמעות לרצון שלנו, אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר. אז כשאדם עומד מול זה, הוא יעמוד מול העוצמה הזאת, הוא מתפרק, אז הוא בורח. ולכן דווקא ברגעים שבהם האדם הכי מתקרב לאמת והכי מתקרב לאור הגדול, הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו מסתיר לנו הרבה מהאמת כדי להגן עלינו. ולפי זה העננים הם קודם כל סוכת הגנה. ענני הגנה שמגינים עלינו, ענני כבוד, שמגינים עלינו, כלומר, כדי שנוכל להרגיש את עצמנו, כדי שנוכל לעכל את הדברים בקצב שלנו, כדי שנוכל לחשוב ולהרגיש, ושנהיה אנחנו, שנהיה קיימים פה. זה חסד אדיר של הקדוש ברוך הוא. את הדברים האלו כותב הרב קוק גם בעולת ראייה א' על פריסת הטלית. מה יקר חסדך אלוהים? מה החסד שלך הגדול? בני אדם בצל כנפיך יחסיום. העובדה שהקדוש ברוך הוא פורס צל, יוצר החשכה והסתר, זה מאפשר לבני אדם להיות פה. זה חסד גדול. באמת, הוא כותב שמה, זה תפקידו של בית השם, זה תפקידו של המשכן. מה יקר חסדך אלוהים בני אדם בצל כנפיך יחסיון, ירוויון מדשן ביתך, זה בית השם. בית השם זה הדרך לאפשר לנו לעכל. ככל שאנחנו עוקבים אחרי הפרשיות האחרונות, אנחנו רואים שיש לאדם המון נוכחות. בני ישראל בונים, מעצבים, יוזמים, תורמים, מביאים את עצמם לידי ביטוי. את הכישרונות, את הרצונות, את היוזמות, את היכולות. הם מממשים את עצמם. זאת אומרת, הדרך להתקרב לאלוהים היא לא על ידי התקפלות, שאדם אומר מי אני ומה אני ומה אני ומי אני ואני כלום והקדוש ברוך הוא כזה גדול, אז מה אני חושב ומה אני עוזם ומה אני יוצר ומה אני עושה. להפך, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מרחב עשייה מאוד גדול, והוא דווקא מרחב העשייה הגדול שלנו מאפשר לנו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו נתקרב עם כל מי שאנחנו, עם המחשבות שלנו, עם הרגשות, עם היכולות, עם הכישורים, דווקא כשאנחנו מאוד מאוד מתקרבים, וזה בדיוק עניינו של המקדש, כמו מקום שאדם בא ואדם פועל ואדם עושה והוא שווה, מאוד חשוב לקדוש ברוך הוא להסתיר. לכן אתה אל מסתתר, לפרוס ענה להסתיר, כדי שאנחנו נרגיש משמעותיים, שנרגיש בכלל, שנהיה בעלי ערך בעיני עצמנו, שנלמד, שנעשה, שניצור, שיהיה לנו רצונות, שיהיה לנו נפש. מתנה אדירה הקדוש ברוך הוא נותן לנו ברוב חסדו, ברוב ענוותנותו, מסתיר, פורס ערפל וענן, כדי שנוכל שיהיה לנו בית. בית השם אמור להיות ביתנו. ואם האדם בבית השם לא ירגיש בבית, כי כשהוא מגיע לבית השם הוא מרגיש שהוא כלום, שהוא פירור, שהוא אבק, שהוא שום דבר, אז הוא לא ירגיש בבית, הוא לא יבוא לבית השם. הוא לא יבוא לבקר בבית השם, הוא לא ירגיש בביתו, הוא יברח משם. כשבונים משכן, כשבונים בית, זה בשביל להזמין את האדם לבוא. במובן הזה, סוף ספר שמות מתחבר לתחילת ספר ויקרא. בסוף ספר שמות יש ענן, ספר ויקרא, ויקרא אל משה מועל מאוד, אדם כי יקריב. אדם בא להתקרב, פה תתקרב, אבל אני לא רוצה להתקרב לשם, זה מפחיד, זה שוכלה, זה... לא, תדאג, יש לך מלא מקום הרצונות שלך וגם לחולשות שלך. כשאדם מגיע לבית המקדש, הוא מגיע גם עם קורבן חטאת וגם עם קורבן אשם וגם עם קורבן עולה על ביטול עשה. כשאתה מגיע לבית המקדש, הוא מגיע עם אישהו, ומי שאתה, אם אתה עם האישיות שלך, יש אדם כזה ועדה ויש רצונות שאני... אדם כי יקריב, זה אדם בא להתקרב. צריך מבזה קצת הסתרה של הקדוש ברוך הוא. אם הנוכחות של האמת האלוקית היא יותר מדי חזקה, הוא לא יבוא לבית הזה, בטח לא עם האדם שבו. אבל יש לענן מטרה נוספת. יש לה... כן, סליחה.
אבל זה לא יכול להיות מסוכן שאדם יחשוב שהוא יכול להיות
מישהו
הכל בסדר?
הוא לא אמרנו הכל בסדר. אמרנו שהוא צריך להתקרב. הוא צריך להביא קורבנות. יש לו הרבה עבודה. המון עבודה. אני חושב שהפרשיות האחרונות דיברו על המון 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 עבודה במלאכה, וגם ספר ויקרא דבר על המון המון עבודה. אבל צריך מישהו שיעבוד. ואם אדם אין לי שכל, אין לי רצון, אין מי אני ומה אני, אז מה אני עובד בכלל? יש משמעות לעבודה שלי בכלל? זאת אומרת, מה שאני חושב, מה שאני מרגיש, מה שאני רוצה, לכישורים שלי, אני אין לי שום דבר. זה מאוד חשוב שיהיה פה מישהו שבא לעבוד. אבל עובד את השם, מי, מה, לעבוד את זה? אומר שלמה, כך הוא פותח. מה אני בונה בכלל בית להשם? הוא אומר שלמה. אתה הרי מלך העולם, לא? אין, אין, אין סוף. אז מה אני בונה, מה אני עושה? מה אני יכול לעשות משהו בכלל? מה אשיב לך? הכל שלך. אנחנו בכלל, אני נמצא פה, רבל, כלום אנחנו. לכן, צריך לדווקא להסתיר. אני אקרא את הדברים של הרב, עולת הממרי ראייה. כן, המחשקים האנושיים הם בגלל שאדם אינו יכול להסתכל בזוהר הנורא של הרוע האלוקית, הוא עלול לברוח מלפני השם, כי התלף הבורח מאור השמש. לכן דווקא העלמת האורה מאפשרת לאדם לשמוע. הנה אנוכי בא אליך באה וענן בעבור ישמעם. אז ההסתרה היא מתנה. ההסתרה היא כדי שנהיה נמצא, כדי שנהיה קיימים. כדי שנעשה, שנעבוד, שנפעל, כדבני משכן, כרב קורבנות. נהיה מלאי מלאכה. בשביל המלאכה שלנו. אם הקדוש ברוך הוא יהיה יותר מדי נוכח בחיינו, אנחנו לא נעשה מלאכה. שום דבר, שום מעשייה. שלא נחשוב, לא נרצה, לא נפעל, לא נרגיש. בני אדם בצל כנפיך, בזכות צל כנפיך, יחסיון. ירוויון מדי שם ביתך. ככה אנחנו רובים, אנחנו בעלי ערך. זה בעולת ראייה א' על פריסת הטלית. אבל יש, אפשר לכאורה עוד רובד בתפקיד של הענן והערפל. הענן והערפל, המסתיר, מצד אחד הוא מאפשר לנו נוכחות, מצד שני הוא קורא לנו, הענן והערפל, קורא לנו להבין שיש תמיד משהו שהוא מעבר להבנה שלנו. על ידי העובדה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מסתיר מאיתנו, בכוונה דווקא כשמתקרבים הוא מסתיר, וככל שנתקרב יותר הוא יסתיר יותר, זה גורם לנו לעוד יותר עבודה. זה לא רק שאנחנו מרגישים בעלי ערך לעבוד, אלא זה מגביר את העבודה שלנו, כי אנחנו רוצים להבין יותר, ומשהו פה מסתיר, אז אנחנו עוד יותר נעמול, ועוד יותר נתעמק בשכל, ועוד יותר נחפש תשובות, ועוד יותר ננסה. אז העמל האנושי שלנו דווקא גדל על ידי הערפל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעודד, רוצה שנעבוד יותר. אם הדברים היו יותר מדי ברורים ובהירים, לא היינו עמלים, האנושיות שלנו לא הייתה יוצאת לפועל. והקדוש ברוך הוא רוצה שנוציא את האישיות שלנו לפועל, שנעבוד. למה רוצה שנעבוד? למעננו. תמיד נהיה לנו עוד מה לעיין, ועוד מה להתפתח, ועוד מה לגדול, ועוד ועוד. וכל פעם הקדוש ברוך הוא יסתיר מאיתנו משהו, וככה נגדל, ונתפתח. וכן הקדוש ברוך הוא כותב את התורה בכוונה, בצורה של הרבה הסתר. והקדוש ברוך הוא כותב את ההיסטוריה בצורה של הרבה הסתר. את הנביאים, וגם חז"ל, וזה מעורר אותנו, רגע, משהו פה קשה, משהו פה לא מסתדר, משהו פה לא הגיוני, משהו פה מוזר. מצוין, שמת לב שזה מוזר, שמת לב שיש משהו מאורפל פה, לא ברור. זה מעורר, זה מגרה, זה קורא לאדם להיכנס. זה לא רק נותן לך מקום, זה אפילו בא לגרום לך, תגדל, תפעל. כן. אני חושב שיש משהו מאוד דק בהבדל שבין ענן, ערפל, לבין חושך מוחלט. כשיש ענן וערפל, זה לא חושך. אתה קולט שיש שם איזה אור מבצפץ. זה משהו מאוד מיוחד, ענן. ענן הוא לא אומר אין. יש, הנה, אני רואה, יש שם משהו. רק הוא מאומם לי, זה מגרה אותי להיכנס. זאת אומרת, הקב"ה כותב את התורה בצורה כזאת, מביא לנו את ההיסטוריה בצורה כזאת, שהוא מבצבץ דברים שם. הוא רומז לנו רמזים דקים. אז לכן אנחנו לא מתייאשים, כלומר, לא מתייאשים, הוא משהו קורה לנו, יש לנו, ראיתי שם משהו. יש פה איזה עניין. המעלה של התורה הוא בגלל שכן אנחנו קצת מבינים. יש לנו, התורה יכולה להידרש, ואנחנו מפענחים דברים. עוד פעם, הנה, הצלחנו. אז קורה לנו עוד יותר. להיכנס עוד יותר אל הפנימה. כן.
אתה רוצה ליצור מצב שגם יש הבנה שאין לי תפיסה בזה וגם כן יש לי קשר?
שאין לי תפיסה מלאה, יש לי קשר, אז יש לי סיבה לעבוד. כלומר, הרפל זה בשביל העמל. אז א', הרפל זה בשביל שאני אהיה, שיהיה פה מישהו שעומל, ובשביל להגדיל את העמל, עוד יותר עמל. וזה בדיוק מטרת האדם. זאת אומרת, הרפל הוא בא בשביל העבודה, סוף ספר שמות הוא בשביל ספר ויקרא. ספר ויקרא ספר של עבודה. כל ספר ויקרא זה עבודה. והמון עבודה. על ידי הרפל מתעוררת המון עבודה מצד האדם, של חיפוש, של בדיקה, של חיתות, שיש לי, אבל לא משלם, אז אני רוצה יותר. גם ברגש, גם ברצון, גם בלימוד, גם בהבנה. יש לי ואני רוצה עוד. כן, סליחה.
בעצם הענן הוא מחפה על מה? כאילו, אני מתכוון שזה הבנות צריך להיות.
זה למשל בהבנות צריך להיות, אבל לא רק.
זה כאילו, אני מבין, אם זה משל.
למשל, זה משל, כן. מענן זה יכול להיות משל גם.
כאילו, אני מבין שהענן זה משל לזה שהשם, אבל זה לא בפועל התפקיד של הענן.
כן, זה בפועל התפקיד של הענן.
אבל על מה מחסה?
על השמש הזורחת. כשאתה הולך בעזרת השם, קשה לך לדמיין, כי עכשיו אתה באמצע החורף, ובעזרת השם שתלך בקיץ לטייל בשמש הקופחת, תנסה להיזכר, כשזה אתה תתחנן שיהיה זה ענן. קטן קצת. שיותר חפשר לך קצת איזה ציליה או משקפי שם, משהו, איזה כובע, משהו שאפשר עם פעמו לשמש.
אבל על ידי ראייה מגיעים להבנות שכליות?
ראייה זה, הבנות, זה גם הבנות שכליות, וזה גם התלהבות ורגשות, שהרגש מאוד בהיר ומאוד מובן, אז אין מה לעבוד, הכל ברור. אבל כשהרגש הוא עצמו נעלם קצת, והמעשה הוא גם לא ברור תמיד, אז זה אומר, רגע, אז מה בדיוק צריך לעשות? מה צריך, והרצון, יש איזו עמימות כזאת, בכוונה, לא רק בשכל. הרבה מישורים בעולם שלנו, הנפשיים והרגשיים והמעשיים, יש איזו עמימות מתמדת, שקורמת לנו לחתור, לחפש, לעיין. אז זה מטרה? כן, סליחה.
זה לא יכול לצור באדם התשה מסוימת שכל הזמן הוא משהו להתקדם ועובד לישה?
למה? הוא מתקדם, ברוך השם. הוא מבין יותר דברים, הוא מרגיש יותר רגשות, הוא מתקדם, הוא מתעלה. זאת אומרת שההתעלות, בוודאי יש התעלות, ההתעלות היא בזכות העובדה שהנה נכנסתי, עברתי ענן אחד, וברוך השם יש עוד ענן. אז אנחנו מאוד שמחים. בני אדם באופי הטבעי שלהם מאוד אוהבים אתגרים. בעזרת השם יהיו לך ילדים בגיל בית ספר, ואתה תעשה להם בשבת, תעשה להם שאלות פרשת שבוע. אם אתה תשאל אותם שאלות קלות, הם יתעצבנו עליך. ילדים הם בריאים בנפשם, הם לא רוצים שאלות קלות, הם מעצבן אותם. למה? רוצים ענן. רוצים, אתה פותר את השבצים? רוצה לך לפתור את השבצים? תשבץ קל, זה כיף או לא כיף? מה? לא כיף. תאריך הרפל. עכשיו יש פה משהו לפצח. אז אנחנו כבר מרגישים את עצמנו קיימים, את השכל שלנו. יש פה איזה... צריך שיהיה תשבץ, אפשר לפתוח אותו. אם זה תשבץ, אף אחד לא מבין אותו, אז לא עושים. אפשר, אפשר לפצח, זה קשה. הנה, עמל. עמלה של התורה, זה לא רק עמלה, עמל הרצון, עמל המעשה, עמל הרגשות. אדם לעמל יולד. זה מהות האדם העמל. והעמל הוא על ידי הערפל. הוא מתנה שנייה כבר. שתי מתנות יש לנו בעמל. כן.
יש כבילה
חוסת
לתוך
הערפל? לא.
אז אנחנו יכולים...
תמיד, תמיד נכון, יהיה לנו עוד עננים, ולכן יהיה לנו תמיד מה לעיין עוד, ומה להרגיש יותר, ולחוות יותר, ולעשות יותר, כי תמיד יהיו לפנינו עננים חדשים, ברוך השם. ואנחנו מודים על העננים, זה סימן טוב שיש לנו. סימן טוב, סימן שמשהו פה קורה. סימן שאנחנו מתקדמים, עובדה שיש ענן. אז סימן שהקדוש ברוך הוא מסתיר מאיתנו משהו, היופי, זה מה שאנחנו בדרך הנכונה. אם הכל יותר מדי פשוט, זה מאחזב. יש לחשוד שאנחנו נכנס לא בכיוון. לכן משה ושלמה רואים ענן, אומרים, טוב, עשינו את הכל כמו שצריך. סימן שעבדנו נכון. הם מאוד מרוצים, משה ושלמה. יש ענן, טוב מאוד. אמר מדר סיני ענן, נביא אם יש לו ענן, הוא מרוצה מאוד שיש לו ענן. זה סימן טוב. בעזרת השם, אנחנו נראה עננים, כל עוד מעט אנשים יתנבו ויראו עננים. אדם עומל בתורה ומגלה המון קושיות. מי שלא עומל בתורה הוא לא רואה קושיות, אומר הרמב״ם. בוודאי שהתורה יש בה דברים מביכים, מורה נבוכים, בוודאי, בשביל זה היא תורה, כדי שהיא תגרום לך כל הזמן לעלות ולהתעלות ולהתעמק עוד יותר ועוד יותר. זה מצוין להסתיר. ככה גדלים על ידי ההסתר. ההסתר הוא שיטת הגדילה, הוא שיטת הצמיחה.
זאת אומרת שיש קשר עם השכינה במשכן? ברגע שהענן הגיע? ברגע
שהענן
הגיע, זאת אומרת שיש פה
קשר עם השכינה? זאת אומרת שאנחנו במצב טוב, כן, שכינה. ואז יש לנו אתגר. תקשורת.
לפני שהענן נכנס לבית המקדש, הכל ברור לדוקים?
לא, עוד לא התקרבנו. אז אפילו עוד לא חלמנו להתקרב. אז לא אתה מתקרב, כן, הכל מתקרב, או דווקא אתם מתקרבים, פתאום יש בה אי הבנה. סימן טוב, טוב מאוד. אבל יש דבר נוסף שענן יוצר. עוד יתרון. בגלל הענן, אז הענן יוצר מצב, הענן בגלל שהוא מאוד מאוד כזה מרפרף, הוא לא אחיד, הוא לא פס שחור חד משמעי, אז זה יוצר מצב שאנשים רואים דברים שונים. האור שמבצבץ מהענן, והדרך לפתור ולהיכנס לתוך ענן בגלל המאוד הערפיליות שלו, יוצרת דרכים שונות ורואים הדברים אחרים. אם האור היה מתגלה אז כולם היו רואים אותו דבר, אבל זה שיש ענן ומוסה שמסתיר, אז לאחד שנמצא פה רואה צד כזה, לאחד שנמצא פה רואה צד אחר, לכל אחד נכנס אחרת, ולכל אחד יש ערפל שונה, לכל אחד יש אובי אחר של ענן, וזווית שונה של ענן. העננים, הערפל, מאפשר את ההתרחשות האישית. כלומר, לא רק את העמל, אלא את האינדיבידואליות, את העובדה שיש משמעות ליחיד העומל. לך, ובסופו של דבר, כל אחד יש לו ראייה שונה. אם כל הנביאים אומרים את אותה נבואה, סימן שאין נביאי שקר. כך אומרת לנו הגמרא בסנהדרין. יהושפט בא עם אחאב להילחם נגד ארם. אמר יהושפט, אני לא יוצא למלחמה בלי נביא. אומר רחב, אין בעיה, הנה נביאים, כמה אתה רוצה? כך, 400, יבואו, כמה למי שאתה רוצה? נו, בוא נשאר אותם. מה אתם אומרים לנביאים? כולם אומרים שאחד, אתה תעלה ותנצח את הרם. אומר יהושפט, אני מחפש נביא אמת. למה? מה? כולם פה, כולם שקרנים. למה? כי הם אומרים את אותו משפט. אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, אומר יהושפט. כך מקובלני מבית אבא. כי יש ענן. בגלל שיש ענן, בעמוד ענן ידבר עליהם, אז לכן יש הם לא מתנבאים אותו דבר. ומשה מחיצה לעצמו, ויהושע מחיצה לעצמו, וכל אחד יש לו מחיצה אחרת. בגלל העננות, יש משמעות לכל אחד.
מה ההבדל בין זה לבין הדבר הראשון
שהרמב"ם? אני חושב שהדבר הראשון, קודם כל לא חייב למצוא הבדלים, מה שאני אומר, זה לא כזה חשוב.
הרמב"ם אומר שזה שבא, אולי לא פספסתי.
זה רק בשביל ההסברה, זה לא כזה, לא צריך לעשות מזה דיוקים, זה רק בשביל ההסברה. הדבר הראשון זה קודם כל בכלל שיש בן אדם, לפני הייחודיות שלי, בכלל נמצא פה, סתם בן אדם, כולנו. אנחנו נמצאים בכלל, יש פה רק אור אלוקים, אנחנו לא נעלמים, כולנו. מי אנחנו בכלל? כולנו, כל בני אדם, מה השכל שלנו בכלל שלנו? מה הרגש? אנחנו לא נמצאים בכלל, מחוקים, מה אנו מחיינו, מול ריבונו של עולם. אני חושב שיש פה עוד עניין, זה לא רק שאני נמצא, אלא שכל אחד באמת יש לו עכשיו פגישה. וספר ויקרא, זה מאוד מאוד מעניין, שספר ויקרא, א', כמו שאמרנו, הוא פונה אל האדם, בהמשך של ספר שמות, הוא פונה אל האדם, הוא אומר לו, בוא, תתקרב, אדם יקריב, והוא אומר, יש טעם, יש עבודה, יש המון עבודה, ומה שבעוד בולט, שספר ויקרא, לא פותח בקורבנות הציבור. זאת שאלה מאוד כבדה, כי לכאורה, אחרי שהוקם המשכן, היינו צריכים לפתוח את ספר ויקרא, בתמידים כסדרה מוספים כהלכתם. הרי כך סדר היום בבית המקדש. סדר היום בבית המקדש הוא שקודם כל מקריבים קורבן התמיד. תדיר תדיר קודם. קודם כל מקריבים קורבן התמיד שהוא קורבן הציבור. בשביל זה בית המקדש נבנה. ולהקריב את קורבן התמיד הציבורי. אחר כך יכול להיות שיש גם קורבנות פרטיים. לכאורה ספר ויקרא היה צריך להתחיל בפרשת פנחס. פרשת פנחס אי שם בסוף ספר במדבר, שם היא אומרת, מתחילים קורבן התמיד וקורבן המוספים. ספר ויקרא כמעט כולו לא מזכיר בכלל כמעט את קורבנות התמיד. עוסק בעיקר בקורבנות היחיד. כן.
אבל הענן גם יכול לגרום לאדם לחשוב שהוא הולך בדרך הנכונה
ובעצם הוא לא. נכון. קוראים לזה לטעות.
לא,
ואני חושב שזה התפקיד הרביעי של הענן. אני חושב שהתפקיד הרביעי של הענן, זה מה שחשוב, אני חושב, אבל אם אתה רוצה אז כבר נדלג אליו. אני חושב שהתפקיד הרביעי של הענן זה להתפלל. כי בגלל שיש ענן, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעזרה סייעתא דשמיא. הענן יוצר תפילות. הענן יוצר עבודה, חיפוש, אתגר, זווית אישית, אבל בסוף, בזכות הענן יש תפילה. כי בזכות הענן, תמיד אנחנו מרגישים, רגע, האם אני צועד בדרך הנכונה? אולי לא. אולי אני טועה בעצם. מי אמר שאני רואה נכון? הענן הוא שורש כל בית המקדש. בזכות הענן יש מקדש, בזכות הענן יש היהודים שמרגישים בבית, רוצים לבוא לבית המקדש. בזכות הענן יש עבודה בבית המקדש, בזכות הענן יש אנשים שונים שבאים, כל אחד עם העבודה שלו, ובזכות הענן יש תפילה. רק צריך שהענן לא יהיה עבה מדי. כי אם הענן עבה מדי, אז אנחנו מפחדים שגם תפילה לא תתקבל. אבל זה שיש ענן קצת, אז מתחיל להתפלל. כי מי אמר שאנחנו הולכים נכון? אז העננים זה שורש כל עבודת השם, זה שורש כל בית המקדש. זה הפתיח של ספר ויקרא. הענן של סוף ספר שמות, זה השורש של כל עבודת השם, של כל בית המקדש, של ספר ויקרא. אדם כי יקריב, זה הכותרת של ספר ויקרא. בוא, תיכנס, כי אתה שווה משהו, תחפש, תחתור. יש לך ייחודיות. כי מה שאתה מגלה ומה שאתה מחפש, הענן שלך הוא אף פעם לא הענן של השכן שלך. יכול להיות שאתם חברו אותה, אתם לא יודעים את אותה מסכת, אבל לכל אחד יש ענן אחר בחיים. כולנו מבינים שלכל אחד מאיתנו יש איזה ענן אחר. לכל אחד יש את ההתמודדויות שונות במידות, וההתמודדות בתפילה, וההתמודדות ביצרה שלו, וההתמודדות בלימוד שלו. כל אחד יש לו את הענן שלו. ואנחנו לא מצליחים למצוא כמה שנדבר בעצמנו, אבל יש לכל אחד את הערפל המאוד מאוד אישי, בלתי ניתן להעברה. בלתי ניתן לחיקוי. וכמה שנסה לתת, לעזור אחד לשני, הערפל שלי והערפל שלך, בסוף יש לי את הערפל שלי. שמה שיוצר את הדרך שלי בעבודת השם, ואת המדורת שלי בעבודת השם. וכל אחד יש לו את היצר הרע ואת הערפל שהוא, והוא צריך להתמודד איתו, ואת הקשיים שלו בהבנה. וזה לכם גם מוצאים מכל אחד תפילה גדולה לריבונו של עולם. אנחנו צריכים להתפלל. חוננו מאיתך, שיבנו אבינו את אורתך. אם לא היה ערפל, אז לא היינו מתפלים כל כך הרבה. כל העבודה היא תוצאה של הענן. אז לכן אולי כשמסתיים ספר שמות, בנינו את הבית, בית השם, הבשורה הטובה ביותר שהקדוש ברוך הוא יכול לומר לנו, לפית, למלא את הבית הזה בענן. כלומר, להזמין אותנו לספר הבא, ספר ויקרא. שהוא כולו פרי של הענן הזה. ספר העבודה. האדם בא ועובד. שלמה המלך, רואים, מיד אחרי שהוא רואה את הענן הגדול הזה, ושלמה המלך, מיד הוא פותח בתפילה. אדירה, ענקית. פרק ח', הוא רואה את הענן, אז הוא מיד מתפלל. ויעמוד שלמה לבני השם, ויפרוס כפיו השמיים. מתפלל. ענה, תפילה, תפילה, תפילה. להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה, לשמוע אל התפילה אשר יתפלל לעבדך אל המקום הזה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. והתפללו אל השם דרך העיר והבית אשר בניתי לשמך. ושמעת השמיים תפילתם. מתי מתפללים, אומר שלמה? לאורך כל פרק ח', זה פרק ארוך. 66 פסוקים. למה מתפללים? כי יש עננים. מתי מתפללים? הוא אומר, למשל, בינגף עמך ישראל לפני אויב, בעצר שמיים ולא יהיה מטר, רעב כי יהיה בארץ, דבר יהיה בארץ, יצא עמך למלחמה, שבי, יש עננים בחיים, מתחילים להתפלל, יש עננים בעבודת השם, מתחילים להתפלל. סימן טוב. הרבה אסתר יש במגילת אסתר, יש הרבה עננים בתחילת המגילה. שם השם בכלל לא כתוב, מגילה שלמה והשם של הקדוש ברוך הוא לא כתוב אפילו פעם אחת. איך אפשר להכניס לתנך ספר כל כך לא דתי? אבל מלא עננים במגילה, כל כך הרבה סימני שאלה, כל כך הרבה ערפל, הרבה אי ודאות במגילה. כמה תפילה זה מוציא מעם ישראל, כמה זעקה. כמה עבודה זה מוציא, עבודה מיוחדת, כמה עמל שכלי, עיוני, רגשי, כמה מסירות נפש זה מוציא. כמה מהפכות אדירות זה מוציא בזכות הענן. אם לא היה הענן, לא היה נהפוך. לא היינו עושים מהפכה אצלנו, בלב. לא מהפכות של תפילה, לא מהפכות של תורה, לא מהפכות של מסירות נפש, לא מהפכות של חשיבה, של יצירתיות. של יוזמות, של כל כך הרבה עבודה אדירה של אסתר ומרדכי, בגלל שהיה ענן, אנוכי אסתר, אסתר פניי ביומו. כמה אסתר הזה בנה? הדור קיבלו, כמה מהפכות, בזכות מה? בזכות שהיה ענן. בזכות הערפל, שאפילו שם השם לא מופיע כל כך הרבה ערפל. איזה פריצות ענקיות בכל המישורים בזכות העננים. ענן הגאולה. הגאולה תבוא בענן. כך אומר לנו הנביא דניאל בחזונו, שכשהוא מתאר את מלך המשיח מגיע, בעזרת השם שנזכה לראות אותו, מלך המשיח שהוא מגיע, הוא מגיע בעננים גדולים. כך הוא מתאר ששם כשמלך המשיח יגיע, אז בעננים גדולים. כותב פה, הרו עם ענני שמיה. פרק זין. אז אנחנו מחכים בעזרת השם לענן הגאולה, יבוא בעזרת השם ענני גאולה. וככל שהגאולה מגיעה, הוא כותב פה במאמר יריה עמוד 171, היא לוטה במאפלים. ככה מגיע משיח. בהתחלת בית שני, כורש הפרסי הגיע, גם עננים, לא ברור מי זה בכלל. וגם היום, בימינו אלה, אין ספק שאורו של משיח יגיע. איך אני יודע, אומר הרב, שאורו של משיח מגיע? כי הוא עטוף בעובי של חושך, בהסתרה נוראה. יש אב וענן שמסתיר, כנראה שיש פה אור גדול של גאולה. אב וענן שמסתיר את האור האלוקי, הוא בא בדיוק בשביל לומר לנו שההסתרה הנוראה הזאת היא באה בשביל ההופעה יותר גדולה, עיני עיוורים תראינה באור חדש במהרה בימינו. חודש אדר שמח לכולם.